כן, אנחנו ממשיכים בנושא שלנו, כוזרי. כן, הנושא הוא איך מגיעים לעניין האלוקי. זאת אומרת, איך נדבקים לקדוש ברוך הוא? איך מתגלה הקדוש ברוך הוא? זה הנושא שאנחנו עוסקים בו בעצם מתחילת הספר. אני רוצה להזכיר לכם את החלום של מלך הכוזרי בהתחלה, שהוא אומר, כוונתך רצויה לפני האלוקים, אבל מה? מעשיך אינם רצויים. סוף סוף, אחרי שהוא עושה מסע כל כך ארוך עם הפילוסוף והנוצרי והמוסלמי והיהודי וכו', הוא הגיע להכרה, להבנה, שמי שרוצה להתקרב לאלוקים, או מי שרוצה לגלות את אלוקים, או משהו כזה, יש כאן מישהו שמעוניין בנושא הזה? אה? אתה מעוניין? תעשה את רצון האלוקים. זאת אומרת, ההתקרבות לאלוקים לא מתחילה מהרצון, או מהסברות, או מהמחשבות של האדם, אלא על ידי זה שהאדם עושה את רצון האלוקים. רק יש שאלה, מהו רצון האלוקים? איפה אני יכול לדעת מהו רצון האלוקים? איך אני יכול לדעת מה האלוקים רוצה? אז הוא הגיע כבר לתוך הבירור, עם היהודי כמובן, שהאלוקים גילה את רצונו. איך הוא גילה את רצונו? נתן לנו את התורה. למי נתן את התורה? לעם ישראל נתן את התורה, מעמד הר סיני. בתורה, התורה זה גילוי הרצון הטוב של אלוקים. זה התורה, כל עניינה של התורה. לכן חז"ל אומרים אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. הרצון הטוב של אלוקים מתגלה בתורה, והוא פונה אלינו. הרצון הזה אומר, אתם רוצים להתקרב אליי, תעשו את רצוני. איך? תלמדו תורה במכון מאיר, גם אפשר גם במכון מאיר, לא דווקא, אבל איך שרוצים. תלמדו תורה, תשתדלו לעשות, לקיים את מה שאתם לומדים. בצורה כזאת, אתם תתקרבו אל הקדוש ברוך הוא, במידה ותהיו יותר רציניים, אולי גם תגלו את הרצון האלוקי. זאת אומרת, תהיה מה שנקרא הערה או גילוי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כל דור עם ההערות שלו והגילוי שלו. בתקופת בית ראשון זה הנבואה, בתקופתנו זה רוח הקודש, שכינה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, מה? שכינה ביניהם. איפה? אנחנו עכשיו לומדים תורה? לומדים עכשיו תורה? תסתכל ימינה, איפה השכינה? תסתכל. אתה רואה אותה? שכינה ביניהם. השכינה זה גילוי רצון האלוקי. אדם יושב ועוסק בתורה, הוא מגלה את הרצון של אלוקי. כן, מדרגות כמובן, כל דבר הדבר. ואנחנו הגענו לשאלה שמעסיקה את המלך הכוזרי, אומר, רגע, התורה היא באה להעיר לעולם כולו, אבל למה היא ניתנה דווקא לעם ישראל? למה שהיא לא תינתן לכל האנושות כולה? למה מעמד הר סיני לא יהיה מעמד קוסמופוליטי, עולמי? כלומר, אם היה אינטרנט בתקופת מעמד הר סיני, נאמר, אז האלוקים היה מתגלה בוודאי דרך מה? דרך האינטרנט, נכון או לא? והאינטרנט זה דבר עולמי או דבר לאומי? מה אתם אומרים? האינטרנט, מה? עולמי! אונליין! כל העולם כולו יכול לראות את השכינה, נאמר. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא כביכול עשה כאן דבר שקצת צריך להבין אותו. לקח את כל התורה הגדולה הזאת, התורה של אלוקים, שמתחיל מהאין סוף, וכאילו עשה איזה פוקוס כזה, איזה צמצום כזה, איזה הקטנה כזאת, ונתן אותה רק לעם ישראל. למה לא לכל העולם כולו? זאת היא השאלה ששואל המלך הכוזרי, ועליה נשאל אותה, ונראה כיצד הוא עונה עליה לשאלה הזאת. זו שאלה מעניינת אתכם, חבר'ה. למה אלוקים נתן תורה רק לישראל? למה בחר בנו מכל העמים? למה נתן לנו את תורתו? למה לא כל האנושות כולה? למה לא כל העולם כולו? מה, הם לא בני אדם? אני שואל אתכם.
הם לא
רצו. יפה מאוד, איך אתה יודע, היית שם באותו מעמד? אתה צודק, חז"ל אומרים מה שאתה אומר. כתוב שהקדוש ברוך הוא, במדרש נאמר שהקדוש ברוך הוא כשהוא רצה לתת את התורה, הוא קודם כל פנה לאומות העולם, אמר, אתם מעוניינים בתורה? בא אל הישמעאלים, אמר, אתם מעוניינים בתורה? אמרו, מעניין, אנחנו לא קונים סחורה בעיניים עצומות. מה כתוב שם בתורה? נראה. לפי מה שכתוב בתורה, נראה אם כן או לא. אמר, כתוב שם, כתוב, לא תגנוב. מה? לא, 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 זה לא בשבילנו. בא אל עשיו, אל העמים האחרים. מה כתוב שם? לא תרצח? לא, 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 זה לא בשבילנו. בא לישראל, מה כתוב שם? מה זה כתוב שם? לא תגנוב, לא תרצח, וכל הדברים האלה. כן, או, תן לנו שניים. לא אחד. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אתה צודק, זאת אומרת, המדרש אולי מסביר את זה בצורה פשוטה, שבעצם התורה הייתה לכאורה, צריכה להינתן לכל העולם, אבל בלשון שלנו נאמר, העולם לא היה בשל לעמוד בדרישות המוסריות של התורה. כן, גם היום דרך אגב, גם היום אתה, האנושות, חלק מהאנושות היא מאוד, מאוד לא בשלה נאמר, לעמוד בדרישות המוסריות שהתורה דורשת, של להיות אנשים יותר טובים, וכל מה שאמרנו, לא תגנוב ולא תרצח, יש היום כל כך הרבה אכזריות בעולם, לא רק מבחינה הזאת שאדם איש לרעהו, מבחינה זה שאדם מכה את רעהו או משהו כזה, אלא אנחנו חיים בעולם שהוא מצד אחד מודרני, אבל מצד שני, יש בו קשיים נוראים מבחינה מוסרית, מבחינה... ניקח דוגמה, אנחנו חיינו לפני 60 שנה את השואה, בשואה, מלחמת העולם השנייה, מתו 70 מיליון איש במלחמה, בתוך זה 6 מיליון יהודים, איזה אכזריות, איזה דבר נורא והיום, רק דוגמה, אבל גם היום, יש הרבה מאוד מה לתקן, נאמר, במין האנושי. והדרישה של התורה המוסרית, אני מדבר רק בצד המוסרי, לא הייתה מתאימה לדור ההוא של מעמד הר סיני, ואמרו, זה לא מבטרים על זה. כך אומרים חז"ל. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא, נראה את ההשתלשלות, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את התורה רק לעם ישראל. במעמד הר סיני היו נוכחים רק עם ישראל. השאלה, מה עם כל האנושות כולה? האם האנושות כולה לא צריכה להיות מושפעת מהתורה? לקבל ערכים מהתורה? ללכת לאור התורה? כן. בוודאי ובוודאי. באחרית הימים מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. באחרית הימים התורה, או הערכים של התורה, או המוסר של התורה, זה יהיה, או האידאה של התורה, נאמר ככה, זה יהיה נחלת האנושות כולה. אני לא יודע אם אתם יודעים, היום רוב רובה של האנושות מצטטת מהתנך, פשוטו כמשמעו, את האידאה שלה. למשל, שלום. המושג שלום שאנחנו כל כך שואפים אליו, שלום עולמי הכוונה. השלום הזה מצוטט מדברי הנביא ישעיהו, וכתוב, וכיתתו חרבותם לעתים, וישא גואל גואל חרב, ולא ידעו עוד מלחמה. זה כתב את ישעיהו הנביא כחזון עולמי, נאמר, לעתיד לבוא. ואם אינני טועה, אני לא הייתי, אבל אמרו לי שזה כתוב באום, באומות המאוחדות, כאידאה, כסיסמה נאמר. כן, שזאת היא השאיפה ההיסטורית, הקוסמופוליטית, העולמית. אבל המקור לדבר הזה זה בתורה שלנו. זאת אומרת, התורה היא בסופו של דבר, היא תשפיע, היא גם משפיעה גם היום, אבל היא תשפיע בגדול, נאמר, לעתיד לבוא, והערכים האלה יגיעו אליהם. אבל באותו זמן של מעמד הר סיני, האנושות לא הייתה בשלה לקיים את התורה. זה כמו ילד קטן, שהוא לא בשל לקיים דברים בגיל של קטנות. יש כמו שאומרים, יש ילד קטן, יש קטנות מוחין וגדלות מוחין. האנושות אז הייתה בקטנות מוחין, הייתה מבחינת ילד קטן. אבל היא מאז התבגרה כמה אלפי שנים, היום היא כבר ילד, נאמר, לא קטן, אבל עדיין יש מה לתקן. אבל לעתיד לבוא ככה זה יהיה. לעתיד לבוא תהיה באמת, זה נקרא דור דעה. דור שדעת השם, דעת אלוקים, תהיה נחלת האנושות כולה והעולם כולה. אם יש לכם סבלנות עוד כמה, 100-200 שנה, יש לכם זמן, אנחנו נזכה לראות את השינוי האדיר הזה במין האנושי. בכל זאת, בוא נקרא את הדברים בתורו. למד ח', סעיף למד ח'. כן, בסעיף קוף א'. אמר החבר, לא קרא משה אל תורתו כי אם את עמו, אנשי לשונו. עמו ואנשי לשונו. מה היה לשון באותו זמן? עברית, לשון העברית. ולא במקרה. לשון העברית היא לשון איזה? לשון הקודש. היא לשון אלוקית. דיברנו על זה בשורים הקודמים. והאלוקה הבטיח את העם לשוב לצוותם אל תורתו, לעתים מזומנות על ידי נביאים, ואפיקים דברו זה כל הימים אשר רצה בבני ישראל, וישרה שכינתו בתוכם, דהיינו בתקופת בית ראשון, שהנבואה הייתה נפוצה, השכינה הייתה לעין כל וכו'. בכל זאת, התורה ניתנה לעם ישראל. אבל אני שוב פעם רוצה לחזור ולהסביר. העם היהודי הוא לא עם שוביניסטי. שוביניסטי זה עם שדואג רק למי? לעצמו. זה נקרא שוביניסטי. העם היהודי במהות שלו הוא עם קוסמופוליטי. עולמי נאמר ככה. והדבר הזה מתחילת ההיסטוריה ועד אחרית הימים. זה מתחיל מהאבא שלנו. איך קוראים לאבא שלנו? אברהם, קוראים לאבא שלך?
יצחק.
יצחק קוראים לו. איי, איי, איי. אברהם. אברהם הוא אבא של מי? של כל העולם. כתוב, בהתחלה היה אב לאברהם, אחר כך כתוב, אב המון גויים. למה קוראים לו? הסיפו לו, היי. בהתחלה היה עם, הרם זה משהו מצומצם. אבל כבר אברהם, בתחילת חייו, שינו לו את השם, אומרים לו, אתה לא תהיה רק האבא של העם היהודי, אלא האבא, הכוונה היא אבא רוחני, בעל השפעה, אלא אתה תהיה אב המון גויים, דהיינו, כל האנושות כולה, תושפע מאמונתך, מהשקפת עולמך, מהדרך שלך, כל העולם כולו יהיה מושפע מאברהם אבינו. בוא נבחון את הדברים היום, נאמר, זה היה לפני 3,000 משהו שנה. היום, אתם שואלים, אפילו לא, יהודי ודאי יודע מי זה אברהם, אבל נניח שהוא יודע, למרות שאני מוכרח לומר, במאמר מוסגר, לפני שנים רבות, היה שר החינוך, זולון עמר, זכר צדיק לברכה, זיכרונו לברכה, כן, עליו השלום. בכל, הוא בא למכון מאיר, בתחילת דרכו של מכון מאיר, זה לפני הרבה שנים. נתן שיחה, היה לי דברים שעומדים באותה תקופה היה. ודיברו אז על ארץ, אולי שמעתם ארץ האבות, אתם שמעתם על ארץ האבות. מי שמע על ארץ האבות? איפה אתה שמעת על זה? מכון מאיר. אז כמה בחורה צעירה מבעלת תשובה מאחד המושבים ושאלה, אמרה לו, אדוני כבוד השר, אתה מדבר על ארץ האבות, אתה יודע שאני וכמותי לא יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב? השמות האלה לא אומרים לנו הרבה. מי זה באמת אברהם? מי זה באמת יצחק? ומי זה יעקב? מי זה? ואתה מדבר על ארץ האבות. קודם תלמד אותנו מי זה אברהם, יצחק ויעקב. אחר כך נדבר על ארץ האבות. אני זוכר את הביטוי הזה. יש בזה משהו. אז קודם כל, מי זה אברהם אבינו? אברהם אבינו הוא באמת אדם קוסמופוליטי, עולמי. ניקח את הנצרות. ודאי, כל... הם מכירים באברהם אבינו כאבי האמונה המונותאיסטית, מה שנקרא. ניקח את האסלאם. אברהים, מי לא יודע מי זה אברהים? אברהים, מי זה אברהים? אברהם אבינו. אבינו של מי? אנחנו, לפעמים אתה מסתכל על העבר, אתה צריך לראות בהווה מה קרה עם העבר. היום אותו אישיות שנקרא אברהם אבינו, הוא בעל השפעה אדירה על כל המין האנושי, מבחינה דתית, מבחינה תרבותית, מבחינת השקפת עולם. אותו אדם בודד שקם ואמר במשפחתו, בחברתו, ברוק הסדים, אני מודיע לכם, כל העבודת האלילים שלכם זה עבודת אלילים. יש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, הוא מסדר את העולם. הוא אומר, מה אתה מדבר? מה, אתם לא יודעים? והוא דורש מאיתנו להיות אנשים טובים, הבורא. על מה אתה מדבר? אבא שלו שאל אותו. המלך שלו שאל אותו. אנשים לא הבינו על מה הוא מדבר. היה אדם בודד בעולם. והאדם הבודד הזה, השפעתו, היא היסטורית, עולמית, אוניברסלית. כל העולם כולו, הוא מעריץ את השקפת עולמו, אמונתו נאמר, של אברהם אבינו, היום, נכון להיום. אפילו ההודים דרך אגב. אני לא יודע אם אתם יודעים, בהודו זה בנוי כיתות כיתות, המדינה הזו. יש שם, קוראים לזה ברהמינים. הברהמינים בהודו זה הקאט האצילית יותר, נאמר, המיוחסת שם. פעם ראיתי שם מישהו מהברהמינים, שאלו אותו, מה זה השם ברהמינים? מה זה, מאיפה זה בא, המילה ברהמינים? מה, אתה לא יודע? זה מאברהם אבינו. אנחנו נצא את זה. ברהמינים, אברהם. אנחנו כאילו, השקפת עולם של אברהם אבינו. אז קודם כל, עם ישראל הוא עם אוניברסלי. קוסמופוליטי, עולמי. זה מתחיל מהאבא שלנו, מאברהם אבינו, מהזרע שממנו צמח עם ישראל. אבל הדרך, נאמר, להשפיע על המין האנושות, היא דרך הגרעין הזה שנקרא עם ישראל. אנחנו מקבלים תורה, אנחנו הולכים לאור התורה, לאורך כל ההיסטוריה, זה לא מהיום. אבל התורה שאנחנו מקבלים, ועצם המציאות שלנו כעם ישראל, זה אור לעולם, השפעה לעולם. שפע לעולם. זה מהותו וזה עניינו של עם ישראל. להמשיך את דרכו של אברהם אבינו שנאמר עליו ואשך לגוי גדול ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, כל האנושות כולה היא תתברך מאברהם אבינו. זה שהיום הנשיא בוש, מה שם? הוא כאן או לא כאן? אני לא יודע. נניח שהוא כבר כאן. מה את חושבים? הוא כאן במקרה, בגלל מי? בגלל אברהם? אני בדקתי את זה, זה נכון. הוא בא לכאן בגלל אברהם אבינו. לא רק הוא בא לכאן, כולם באים לכאן בגלל אברהם אבינו. זה שהוא מודע לזה או לא מודע לזה, זה לא משנה. אבל אותה ארץ שאברהם אבינו התהלך בה, ממש, אותה מקומות שאברהם אבינו התהלך בה, אנחנו חיים בה בארץ הזו. ואנחנו יותר ויותר מתחילים לגלות את, את התכונה האברהמית הזאת, של להשפיע על האנושות, על העולם. מה זה? אתה מנהיג המעצמה העולמית. זה, אתם יודעים מה זה ארצות הברית? מעצמה הכי חזקה בעולם. תגיד לי, מאיפה יש לך זמן לבוא לארץ ישראל? מה זה? אנחנו ארץ כזאת קטנה. כמה מיליוני אנשים, אלא בגלל שאנחנו צאצאי אברהם אבינו. זה האמת. אנחנו לא תמיד מודעים לדבר הזה, לגוי הגדול הזה. כשהוא אומר, אשך לגוי גדול, הכוונה היא לא גדול בכמות. אנחנו לא מיליארדים. הכוונה היא גוי גדול באיכות. הכוונה, אנחנו הגוי הזה, העם הזה, עם ישראל, הוא גוי גדול בהשפעתו, באיכותו. על כל המין האנושי. כבר היום רואים את הדבר הזה ממש בחוש, איך אנחנו מהווים מרכז, מרכז אפילו לעלייה לרגל, של לא רק הנשיא בוש, של כל מנהיגי העולם רואים בארץ ישראל מקום מאוד מיוחד, מקום מאוד מרכזי. הם באים לכאן, מי לטובתנו, מי לרעתנו, זה לא משנה. אבל רואים כאן את המקום הזה כמקום מרכזי. מה שרובה אומר רבי יהודה הלוי, ישראל לב שבעולם, לב מבחינה הזאת שמרכז העולם, בעל השפעה עולמית, זה נכון. אז זה מה שהוא רוצה להגיד. אנחנו קיבלנו את התורה, נכון. אבל אל לנו לשכוח שהתורה הזאת היא ניתנה לנו על מנת שנלך לאורה, ועל ידי זה שנלך לאורה נוכל להשפיע, לשמש דוגמה, לקדש שם שמיים על האנושות כולה, על העולם כולו. אנחנו לא מתנתקים מהעולה, כמו שלב לא יכול להתנתק מהגוף, הוא מזרים דם, חיים לכל הגוף, ככה עם ישראל בארץ ישראל. הוא מחזק את המאיר לעולם ויעיר לעולם, ואנחנו רק בתחילת הדרך. אמנם יש ניסיונות כאלה ואחרים לעצר את צעדינו ולמנוע את התפתחותנו ואת גאולתנו, כל הדברים האלה, אבל זה יעבור, זה יחלוף, זה כמו עננים בשמיים, הם הולכים ועוברים, בעזרת השם נתגבר על כל הקשיים האלה. אז זהו העניין, קיבלנו תורה, בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו בשביל באמת שנקדש שם שמיים, נעיר לכל העמים, נשפיע על כולם. זה עניינו של עם ישראל, זה מובן הדבר. ככה צריך לראות אותנו, לא כעם צר ואינטרסנטי שדואג רק לעצמו, אלא כמו שנאמר, אם אין אני לי, מי לי? זה נקרא אגואיזם. אבל כשאני לעצמי, מה אני? אותו דבר בכלל, לא רק בפרט. קודם כל צריך לדאוג לקיום שלנו, כעם, מבחינה לאומית, מבחינה מדינית, מבחינה צבאית, מבחינה כלכלית. אנחנו צריכים להיות בארץ ישראל חזקים. וכל עם ישראל צריך לבוא לארץ ישראל. זה קיבוץ גלויות בשלמותו. זה אם אין אני לי, מבחינת אם אין אני לי, לדאוג לעצמנו. אבל כשאני לעצמי, עם כל המדינה הזאת וכל התחייה הזאת, זה רק לעצמנו ותו לא, אז מן, אין לנו את ה... אנחנו צריכים להיות, ואם לא עכשיו, אם אתה, אם לא, כבר עכשיו, צריך לראות את האופק, לראות את הדברים בצורה יותר גדולה, יותר אוניברסלית, יותר כללית. זה מובן. טוב, בוא נראה עכשיו בתוך. אמר הכוזרי, מדוע לא ניתנה התורה כישרה לכל בני האדם? כמו שאמר, למה אלוקים, הרי הוא כל יכול, נכון? הוא יכול לתת את התורה לכל האנושות כולה, בזמן, כמו שהוא נותן לעם ישראל במעמד הר סיני, יהיה מעמד של הר סיני עולמי, נאמר, לא רק לאומי, אלא עולמי. וכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה האלוקית, לתת את התורה לכל האנושות כולה, למה הוא צמצם, למה הוא הקטין, למה הוא דחס את התורה הזאת דווקא לתוך עם ישראל, ולא נתן איזה דבר אוניברסלי, דבר עולמי, דבר כללי. אמר החבר, וכאילו היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים. אם כן, כאן אני רוצה אולי לחזור על דברים שלמדנו, אבל דבר מאוד יסודי. התפיסה היהודית של כל המציאות כולה, של כל ההוויה כולה, היא תפיסה מה שנקרא אחדותית. אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה, על כל הטבע, על כל הפיזיקה, ועל כל המטאפיזיקה, הדברים הרוחניים, כל הנראה וכל הלא נראה, לא, כל מה שקיים, התפיסה היהודית היא שיש כאן עניין אחד, מערכת אחת ענקית, זה כל ההוויה, קוראים לזה הוויה, גם שם הוויה, ההוויה, כן. ההוויה כולה זה עניין אחד, זה דבר אחד. עלינו לשבח לאדון איזה? הכל. מה זה הכל, מי יודע? הכל מה זה? תגיד עוד פעם. הכל. הכל, מה זה הכל? אדון, מה? עצמחים זה גם הכל? החיידקים זה גם הכל? הכוכבים זה גם הכל? חבר שלי זה גם הכל? כל יום מסיימים את התפילה בדברי רבי יהושע בן נון. עלינו לשבח לאדון איזה? הכל הכל, מה הכל הכל, מה זה? הכל הכל. יש אדון לכל, זה יסוד האמונה. אבל, מה זאת אומרת אדון לכל? הוא מסדר את הכל, הוא מנהיג את הכל, הוא מכוון את הכל. אפילו זה לא נתפס מבינתנו, קשה לתפוס את ה... כי אנחנו חיים בעולם כל כך משתנה, כל כך מתפרט, לא רואים את הכל הזה. אבל האמונה שלנו בנויה לדבר הזה, שאנחנו נמצאים בהוויה אחת. ולכן גם שם השם, שם הוויה. כן? אנחנו משתמשים בשם השם כשם הוויה. הוויה אחת. מצד שני, אנחנו צריכים לזכור, עלינו לשבח להכל, לתת גדולה למי? ליוצר מי? בראשית, יפה מה, נראה אתם יודעים זה בעל פה. לתת גדולה ליוצר בראשית. מה זה הבראשית הזו? מעשה בראשית מלמד אותנו את היסוד שנקרא שדרוג, או הדרגה נאמר ככה. מצד אחד, הוויה אחת, מערכת אחת, מכל הבחינות, מצד המקום והזמן, וכל מה שקיים בעולם, זה מערכת אחת נשלטת על ידי מלך העולם. אומרים כל יום 100 ברכות, ברוך אתה השם אלוקינו מה? מלך העולם, מלך. מלכותו בכל משלה. אני רואה, אתם יודעים את הכל. מצד שני, כל ההוויה הזאת, וזה, אם זה, הצד השני חסר, חסר דבר מהעיקר. היא משודרגת, מדורגת. דהיינו, היא לא אחידה. יש הבדל בין הדומם ובין הצומח ובין בעלי החיים ובין בני האדם וכו'. הכל משודרג, הכל מדורג. מצד אחד, אחדות, מערכת אחת, המצד אחד, בתוך המערכת הזאת יש מדרגות, 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 מדרגות. המון מדרגות, בתוך כל המערכת. אז זו התפיסה היהודית. אחדות מצד אחד, שדרוג מצד שני. תרשמו את זה. או דירוג מצד שני. זה כבר למדנו את זה בכוזרי, ודיברנו על ארבעת היסודות, והיסוד החמישי. זה העם היהודי, למדנו את הדבר. השדרוג הזה הוא פונקציונלי, דהיינו, כל דבר בעולם יש לו תפקיד. כל עץ בעולם יש לו תפקיד, כל אדם יש לו תפקיד, כל חפץ יש לו תפקיד. אין דבר בעולם, במערך האחד הזה, במערכת האחת הזאת, אין דבר קטן סתם ככה. בעינינו זה נראה סתם. אבל מצד האמת זה לא ככה. הכל זה עניין אחד עם מדרגות שונות, תפקידים שונים. למה המשל דומה? לגוף האדם. גוף האדם זה גוף אחד. אבל בגוף האדם יש הרבה איברים שונים אחד מהשני. ויש להבדיל בין איבר זה לאיבר זה. יש... המוח זה לא כמו כף הרגל. כף הרגל אפשר לחיות גם בלעדיה. אבל בלי הראש אי אפשר, זה תפקיד חיוני, זה פחות חיוני, יש, אבל בסך הכל זה מערכת אחת. וכל דבר, יש כל תא בגוף האדם, כל צינור בגוף האדם, כל חומר בגוף האדם, כל פונקציה בגוף האדם, הכל זה עניין אחד עם דברים שונים, הכל משתנה. היסוד הזה זה תפיסת העולם היהודית. התפיסת העולם היהודית רואה את כל ההוויה כן. דבר אחד, אבל בתוך ההוויה יש דירוג, מדרגות מדרגות, כשכולם, כל המדרגות האלה, יש להם תפקידים כאלה ואחרים. לפעמים אתה רואה את זה, לפעמים אתה לא רואה את זה, אבל זה לא משנה. אין דבר מקרי בתוך המערכת הזאת. כל דבר יש לו תפקיד. כולל אתה דרך אגב. אתה חושב שנולדת במקרה? מי כאן חושב שנולד במקרה? לא נולדת במקרה. הקדוש ברוך הוא שותל נשמות בכל דור ודור, כל אחד מאיתנו, יש לו תפקיד בעולם. אתה יכול להיות מודע לתפקיד שלך, לא מודע לתפקיד, אבל העובדה שאתה חי, סימן שאתה צריך להיות, שיש לך איזה תפקיד, גם כשאתה לא מודע לתפקיד שלך, זה לא משנה, זה ראש קטן, ראש גדול, זה לא משנה. אבל העיקרון הוא שכל דבר שקיים בעולם, יש לו תפקיד. אם אכן, זה נקרא מעשה בראשית, שמעשה בראשית אנחנו רואים הדרגתיות, איך העולם נברא בטופ של כל מעשה בראשית, ביום השישי, מי נברא ביום השישי?
האדם.
איך אתה יודע?
האדם.
קראת בספר, קראת בתנ"ך. יפה מאוד. כאילו כל הבריאה כולה, נכון? כל הבריאה, השיא של הבריאה זה המין האנושי, זה האדם. האדם הוא השיא של הבריאה, נכון? וחז"ל אומרים, אתם קרויים אדם. מי זה אתם? עם ישראל קרויים אדם. לא שאנחנו מבטלים את המין האנושי כולו, אבל מתוך כל זה ישנו מדרגה, איך אומר רבי יהודה הלוי, המדרגה החמישית אחרי דומם, שמח, חי, אדם, עם ישראל חי. והאדם הזה שנקרא עם ישראל, אתם קוראים אדם, יש לו תפקיד. אנחנו לא סתם עם. מה התפקיד של עם ישראל בתוך כל ההוויה הזאת? בתוך כל המערכת הזו. מה התפקיד שלו? אומר הזוהר הקדוש, אנחנו המוח של העולם. העם היהודי, כמו בגוף האדם, המוח, שם דרך המוח מתגלה השכל של האדם. אדם בלי מוח, הוא לא אדם, הוא צמח, הוא לא יודע. אם המוח לא פועל, לא עובד. יש מוח של מוח אנושי, הכוונה מבחינה הזאת של אינטליגנציה ודברים כאלה, בסדר? לכל מין אנושי יש את הדבר הזה. אבל יש מה שנקרא המוח מבחינה אלוקית. דיינו, גילוי האלוקים דרך העם היהודי מתגלה האלוקים, זה מתחיל מהאבות, ממשיך במעמד הר סיני, ממשיך לאורך כל ההיסטוריה, הפונקציה, התפקיד של העם היהודי, בתוך כל המערך הזה, זה העם היהודי, התפקיד שלו להעיר לעולם. כן.
אם אני לא טועה, בפרקי אבות, כתוב עם ישראל לב
באומות. זה כתוב בכוזרי, לא בפרקי אבות.
מה ההבדל בין לב
באומות? זה אותו פרינציפ, או את העקרון. המוח והלב, יש להם שני תפקידים מרכזיים. המוח זה מרכז העצבים, מרכז התפקוד המוטורי והרוחני, זה המוח כאן כל מיני. והלב מספק דם למוח. אם הלב לא אומר, המוח לא יעבור. זה שתי מערכות שקשורות קשר בל ינתק. המוח והמבחינה הפיזיולוגית. מבחינה הפיזיולוגית. עכשיו, אני לא יודע למה מתכוון בדיוק כשאומר הזוהר הקדוש ישראל, המוח של העולם, באופן פנימי יותר, עמוק, מרכז העצבים העולמי, העצבים מבחינה רוחנית, המרכז הרוחני של כל הבריאה כולה, זה עם ישראל, כמו שהמוח זה המרכז הרוחני של כל אחד מאיתנו. הלב מספק חיים לכל המערכת כולה, כולל המוח כמובן. אז באופן פנימי זה צריך להיין, מה זה לב, מה זה מוח, מה ההבדל בין... באמת שמאמר השני הוא מתייחס להבדל בין המוח ובין הלב, מבחינה פנימית, מבחינה מחשבתית, מה זה מרמד. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. עם ישראל הוא מרכז. מרכז שמשפיע על כל ההוויה כולה, על כל הבריאה כולה. אם ישראל מקבלים את התורה, מותר. אם ישראל לא מקבלים את התורה, כל ההוויה כולה חוזרת לתוהו ובוהו, ככה אומרים חז"ל, גם ביום השישי, מה שנאמר. אנחנו חייבים להכיר בערך העצמי שלנו. אני לא מדבר באופן פרטי כאן, כל אחד מאיתנו. אתה רוצה להכיר את עצמך באמת? מי שמעוניין להכיר את עצמו באמת, ברצינות. מי שמעוניין באמת, תכיר את עם שלך. תכיר את העם שלך, כי אתה חלק ממה? אתה חלק מהעם. תכיר את הכלל, כלל ופרט. תכיר את עצמך, ותכיר גם מה התפקיד שלך בתוך הכלל הזה. אבל אם אתה לא מכיר מאיפה באת, לאיזה כלל אתה שייך, בוודאי, בוודאי, את עצמך לא תכיר. כמו שיש כאן, אומרים, מי אני? אני סטודנט. מעניין. כמה זמן הוא סטודנט? כמה זמן הוא יכול להיות סטודנט? אני לא מדבר סטודנט נצחי. כמה זמן הוא יכול להיות סטודנט? שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. מה אחרי זה? מה יהיה עם האני שלו? אין לו אני כבר? הסטודנט זה דבר חולף. טוב, אתה, אני כבר יש לי מקצוע. מה המקצוע שלך? אני יודע, מהנדס. בסדר. איך אמר לי אתמול, פגשתי ידיד של מה הבן שלך עושה, הוא מהנדס. כן, אבל זרקו אותו מהמפעל. אז כן. אז הוא השקיע כל כך הרבה, כל כך הרבה שנים בלימוד מקצוע, ופתאום פיתרו אותו. מפעל פרטי, לא תמיד בעל הבית, יש לו חשבונות שלו, משהו כזה. אז איפה האני שלו? אני אשאל אתכם. אם כל האני שלו זה שהוא מהנדס, אז מה נשאר עם האני שלו? סליחה שאני אומר, הוא כלומניק. כי הוא לא מהנדס, הוא לא מתפקד כמהנדס. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? כלומניק. או איך אנחנו אומרים כאן, יש ביטוי כזה, אבם. מה זה אבם, מי יודע, בראשי תיבות? עצם בלתי מזוהה. הוא לא מזוהה. הוא לא יודע מי אני. אבל אם אני רוצה לברר באמת מי אני, אתה חייב לברר למה אתה שייך. אם תברר איזה עם אתה שייך, אז תדע גם מי אתה. הרב כותב בעולת ראייה, הוא כותב את הדברים במודה אני, כתוב מודה אני לפניך וכו'. אז על כל מילה יש לו איזה מאמר. מה כשאדם אומר אני, למה הוא צריך להתכוון כשהוא אומר את המילה אני? אז הוא אומר, אפשר להבין את האני הזה בשני אופנים. אני באופן פיזי ואני באופן רוחני. אז כשאני מדבר אני באופן פיזי, באופן גופני נאמר, מי אני באופן גופני? פירור, קטן. אני מסתכל על על העולם שאני חי בתוכו, אני, כמה אני שוקל בערך, לדעתכם בערך, כמה אני שוקל? כמה אני, באופן פיזי, 20 קילו, מה אתם אומרים? יותר מ-20 קילו. אני כלומניק. אני זוכר פעם אמרתי במדבר יהודה, מול בנמל נחל חבר או משהו כזה, יש שם מצוקים אדירים. מה, כאלה מפלים, אני... אתה עומד, אתה פתאום מרגיש את עצמך כנמלה קטנה מול המסות האלה של ההר, משהו כזה, המצוקים האלה. אתה עומד מול ההימלאיה כזה, מישהו כזה, נראה כזה קטן, מסכן אולם, אתה כלומניק. אני לא מדבר כבר על מול הירח, מול כדור הארץ. מה אנחנו? באופן פיזי. באמת, פירור. פירור, לא ש... אבל מבחינה רוחנית, אנחנו, האני שלנו זה האני האמיתי. אז מה זה האני האמיתי אומר? האני האמיתי של האדם זה גילוי הטוב של אלוקים. למה זה התפקיד שלך בחיים? התפקיד שלך בחיים להאיר בעולם, לגלות את הטוב, לעשות טוב. זה האני האמיתי של מהות האדם, באשר הוא אדם, מהות עם ישראל, כאומה. אז כשאתה בן אדם טוב, ואתה עושה טוב, ואתה חושב טוב, ואתה מאיר טוב, אתה יכול להגיד, אומר הרב קוק, בפה מלא, מה אתה יכול להגיד? זה אני. זה אני. אני עושה טוב. אבל כשאדם הוא אגואיסט, חושב רק על עצמו, מתנתק מהכל, הוא אומר, מי אני? כמה כסף יש לי בסך הכל? כמה כסף יש לך? לא הרבה. מה אתה? פתאום אתה קורא באיזה מולטי מיליונר, ועכשיו אתה חושב לעצמך, מה אתה אומר? אתה שווה משהו? לעומת, מבחינה חומרית. אבל מבחינה נשמתית, זה האני האמיתי. כן, בבקשה.
יש הרבה אנשים שעושים הרבה טוב, בעצם לא דרך המצוות.
כן, אני בדקתי את זה, כן. בסדר גמור. הלוואי שירבו כמותם בישראל. ובעולם כולו. זאת אומרת, זה האמת. נולדנו להיטיב. זה המהות שלנו. אני זה המהות שלנו. המהות שלך כבן אדם, להיות בן אדם, סליחה שאני אומר. לא להיות חיה. זה באופן פשוט. כל הרעיון הגדול הזה באופן פשוט. ואז אתה יכול לחוש שאתה מלא את התפקיד שלך בעולם, כשאתה עושה מעשים טובים. ושאתה נמנע מהדבר הזה, או אתה חושב באופן חומרני על הממון, על הכסף, על ה... אתה פתאום נהפך לפירור, לשום דבר. אתה לא שווה שום דבר. זה כמו שאתה בוא אל הבן אדם, תלחץ את היד, שלום, מה שלומך? בסדר גמור. איפה אתה עובד? בזבל. מה? שלום. אז מה אם הוא עובד בזבל? הזבל של העירייה, הכוונה. הוא יכול להיות בן אדם טוב? אה? אני צריך למדוד אותו לפי מה שהוא עובד או לא עובד? בזה מודדים בן אדם? זה נקרא מדידה חומרנית. אבל כמו שהיה פעם מת אחד שעובד כאן בזבל, עבד, לכן אני לא רואה אותו באחרונה, אבל הוא היה עובד כאן בבוקר, כשהייתי הולך לישיבה, למכון, היה פוגשתי, בוקר טוב, בוקר טוב, חידוש תורה, אתה רוצה לשמוע? אדם עובד בניקיון של הרחובות. כן, ודאי. בא אליו, אומר לי, זה חידושי תורה. מבסוט, אומר, תראו מה זה. עובד בזבל ואומר חידושי תורה. אמרתי, הלוואי עליי. למה? אני לא מודד אותו בזה שהוא עובד כאן, או יש לו מעמד חומרני או כלכלי כזה או אחר. בזה לא נמדד האדם. האדם נמדד בנשמה שלו, באישיות שלו, בטוב שבו, נאמר. זה האני האמיתי שלו, זה מהות האדם. זה מובן הדבר. אז זה מה שהוא אומר כאן, עם ישראל, נכון, עם ישראל קיבל את התורה. אבל הוא קיבל את התורה כי בשדרוג הזה, במבנה העולמי הזה, כן, הוא עומד בראש הפירמידה. הוא מתאים לקבל את התורה. אבל מראש הפירמידה הוא מקרין לכל הפירמידה. דהיינו, לכל העולם כולו, לכל האנושות כולה, הוא מקרין. זה עניינו של עם ישראל. לא שאנחנו גזענים בשביל לדכא את העולם, חס ושלום. נכון שיש בנו איזו גזענות כזאת, שאם נקרא לגזענות, דבר שהוא מייחד אותנו, אנחנו מיוחדים. אבל מה המיוחדות הזאת? בשביל להאיר לעולם, להיטיב לעולם. זה עניינו של עם ישראל. אז הוא מזכיר לו את מה שכבר למדנו. וכי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים. אם כך, אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך על הירושה בקרב צאצאי האדם הראשון, שאמרנו שמי שירש את התכונה הזאת, הנשמתית הזאת, המיוחדת של האדם הראשון, ירשו את זה יחידי סגולה בהתחלה. כמו, אני יודע, נוח ואחרים, עד אברהם אבין, אחר כך האבות, עד עם ישראל. בראשונה אמרתי חל העניין האלוקי על יחיד, בכל משפחה שהגרעין האחים הוא סגולת האב. הוא שהיה מקבל האור האום, איזה אור? מה זה אור? מה זה אור? את הטוב, אור זה טוב. היה אלוקים את האור? כי טוב, את הטוב הזה. הוא זכה לאור הזה לא רק לקבל, אלא גם להעיר, לקבל ולתת. כן? אז היו יחידי סגולה שקבלו את הדבר הזה. כל האחרים לא היו כי אם כקליפות לעומת היחידים האלה. ולא קיבלו אותו האור עד שבאו בני יעקב, שכולם היו סגולה וגרעין, ונבדלו משאר בני האדם בתכונות אלוקיות שעשוהם כאילו לבני מין האחר. אנחנו קיבלנו את הסגולה של האדם הראשון של לקבל את האור, אבל כמו שאמרתי, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל צינור לאור. אנחנו לא רק, אצלנו האור, הוא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. אומרים חכמים, מה זה לזכות את ישראל? מלשון זך, טהור. כי על ידי זה שאנחנו מתקנים את המידות, את המעשים, כל הדבר, אנחנו מזדקחים, מתארים, אבל בשביל מה כל התארה הזאת? שהאור, הטוב האלוקי, יחדור אלינו, זה נקרא אור חודר, ודרכנו יאיר לעולם כולו. זה עניינו של עם ישראל, מאז יעקב אבינו ועד היום. תשאלו אותנו מה קורה היום, האם האור הזה קיים או לא קיים, תשאלו אותי. מה אתם אומרים? קיים או לא קיים? אה? איפה הוא האור הזה? אור חדש על ציון? נזכה מי? מי אמרת? כולנו לאורו בעזרת השם. ודאי שהוא קיים. אלא מה? צריך להזדקך בשביל לראות אותו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכך את ישראל. בשביל לקבל את האור ולמסור את האור, אתה צריך להיות בן אדם טוב. אתה לא יכול להיות בן אדם רע ולהגיד, מגיע לי השפע הזה, האור האלוקי. אתה צריך להיות בן אדם טוב. בשביל להיות בן אדם טוב, אתה צריך לבוא לאן? למכון מאיר? לא רק למכון מאיר. זה לא פשוט. זה לא בא סתם ככה. זה בא מתוך בחירה, מתוך עמל. אדם לעמל נולד. אדם רוצה לזכות לאותה הערה ולזכות אחרים באותה הערה, הוא צריך להשתדל, להתאמץ, לעבוד. זה קורס שלוקח בערך כל החיים. כל יום וכל יום לעבוד על עצמו עד שהוא זוכה ומזכה כמובן. הוא לא זוכה רק לעצמו, הוא מזכה גם לאחרים בדברים. זה מובן הדבר. אז האור האלוקי הזה שהיה אופייני לאדם הראשון ולדורות הראשונים עד שעם ישראל נולד במצרים ומאז ועד היום, האור הזה הוא חי וקיים, הוא נמצא. גילוי האור הזה, נאמר, הופעת האור הזה, זה תלוי בנו. תלוי בנו, כל אחד לפי מדרגתו. מי רוצה להיות כאן מאושר? כולם רוצים להיות מאושרים. מי מעוניין להיות מאושר כאן? אף אחד. למה קוראים למאושר? איך פותח דוד המלך? אשרי האיש. אשרי מלשון יושר. אתה רוצה להיות מאושר, מה אתה צריך להיות? אתה צריך להיות ישר. תהיה ישר, תהיה מאושר. אבל אם לך את היושר הזה, למה אתה מצפה לאותו אור, לאותו שפע? אתה לא שתדל להתאמת. כן, בבקשה.
האושר זה
בשבילך, אני מתיר לך שזה יהיה מדרגות באדם, נכון? אתה צודק. קודם כל, אפילו באופן כתוב, האדם אוכל את הקרן קיים לעולם הבא, אבל הוא אוכל את פירותיו בעולם הזה. יש דברים שאדם בעולם הזה, במעשים הטובים שלו כאן, אתה עשית פעם מעשה טוב בחיים שלך? אני תזכר באיזה מעשה טוב. עשית פעם. אתה עשית פעם האחרונה מעשה טוב? מה זה? תראה איזה חיוך יש עליך. אז לפעמים אדם, זה לא בושה שלא לשמה. אתה צודק. אנחנו, מדרגה של לשמה, שאדם אומר, אני עובר את אלוקים, לא בשביל לקבל את השפע, את האור, את הטוב, את להיות מאושר או משהו כזה. זה מדרגה מאוד גבוהה. לוואי עלינו, על כולנו, שיהיה מדרגה כזו. זה לגיטימי לבקש מאלוקים להיות מאושר. למרות שעובדי השם באמת, הם לפעמים, אנשי האמת הם סובלים, בגלל אלמא דשיקרא שמסביב. הם לא עושים את החשבונות האלה, האמת היא נר לרגלם, הם לא עושים, אני כן אהיה מאושר, אני לא אהיה מאושר, כמו רבי עקיבא, שהרגו אותו בעינויים נוראים, הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא לא שאל באותו רגע, טוב, כואב לי, לא כואב לי, או משהו כזה, אתה מבין? אבל אנחנו לא ברמה, אנחנו ברמה אנושית פשוטה. הקדוש ברוך הוא מכיר את נפש האדם. נפש האדם אומר, אני רוצה להיות מאושר. איך תהיה מאושר? תלך בדרך התורה, זה לגיטימי הדבר הזה. אחר כך שתהיה מאושר, תבין שיש מדרגה מעל הבונוס הזה, איך קראת לזה בונוס? זה מדרגות עוד יותר גבוהות, בסדר? מתוך שלא לשמה, מה נשמע, כן.